דברים שהרב צבי יהודה כתב בשנת תרפ"ש צדיק זין, כמעט 10 שנים לפני מלחמת השחרור. מה היה המצב אז בארץ? היו כ-400,000 יהודים בארץ, למעלה ממיליון ערבים. המנדט האנגלי משתדל להפריע ככל שהוא יכול להצלחה של ישראל בארץ, תוך רצון למצוא חן בעיני הערבים. באירופה התחילו להשתולל הנאצים עם כל החוקים שלהם, עדיין לא פרצה מלחמת העולם השנייה, וירושלים תחת השלטון האנגלי, תחת השנה אחת אחרי פרוץ מה שקראו לזה המרד הערבי, היה ניסיון של התקוממות ערבית לא רק נגד היהודים אלא גם נגד האנגלים, בגלל שהם בכלל נותנים את המנדט, שהם בכלל מאפשרים ליהודים להיות בארץ. האנגלים לא נותנים להפלה לעלות, למעפילים לעלות לארץ. יהודים מנסים לברוח מאירופה, אין לאן ללכת. בירושלים יהודים כרגיל באים להתפלל בכותל, אבל זה מפריע לערבים. הכותל הוא סמטה צרה שבקושי אפשר לעמוד שם. הדרך לשם היא דרך סמטאות, רחובות של שכונה ערבית, והערבים עוברים עם הבהמות שלהם בתוך המתפללים, וזה בסדר גמור. אבל ליהודים אסור להביא כיסא, אפילו שאלה שהיו באים זקנים, זקנות, כי זה מפר את הסטטוס קוו, זה מפריע לערבים. קל וחומר שאסור לתקוע בשופר בראש השנה, והיהודים מרגישים שהם לחוצים, וכל האווירה בארץ היא אווירה קשה מאוד. בזמן הזה כתב הרב צבי יהודה את המאמר הזה, מאחר כותלנו. המילים מאחר כותלנו לקוחות משיר השירים: מי זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. חז"ל במדרש שיר השירים אומרים שהם מזהים את הפסוק הזה עם הכותל המערבי, אומרים שמעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, גם בזמן גלות שהשכינה הסתלקה מבית המקדש, אבל תמיד בכותל המערבי יש השראת שכינה. כך אומרים חז"ל על פי הפסוק הזה. ומכאן לקח הרב צבי יהודה את הכותרת מאחר כותלנו. הוא פותח במילים של חז"ל במסכת שבת ובמי מדליקים: עדות הם לבאי עולם. הגמרא מביאה את זה על הנר של המנורה בבית המקדש, שהיה הכהן מטיב את הנרות בערב ושם כמות של שמן, חצי לוג בכל גביע וגביע, כמות שמתאימה לדלוק עד הבוקר. והיה כל הזמן נס שהנר המערבי שמכוון כנגד קודש הקודשים לא היה נכבה בלילה, גם בלילות החורף הארוכים, וזה היה מחזיק מעמד עד למחרת בערב, כשהוא בא להחליף את הפתילות, לנקות מכל השיריים, ואז היה שם בכולם פתילות, מדליק אותם מהאש של הנר הזה שלא קבע, ואחר כך הוא מחבא אותו ומטיב אותו ומדליק מחדש כדי לקיים את המצווה להטיב את הנרות. אבל בעצם הנר הזה לא היה נכבה. אומרת על זה הגמרא: עדות היא לבאי עולם ששכינה שרויה בישראל. הנר הזה זה עד על השכינה ששרויה בישראל, כי הנר שמכוון שם לא נכבד. הרב צבי יהודה לקח את המילים האלה והגדיל אותם ביחס לאבני הכותל: עדות הם לבאי עולם. כמו ישראל בנפשות באדם, כן הכותל בעולם בארץ. מקביל למקום שישראל תופסים באנושות, הכותל תופס מקום בעולם, בעולם הפיזי. וכעת הוא מתאר את הכותל ולהתבונן עליו: חסון ותקיף בכוחו האיתנים ללוחיו. פלא גדול, אלפי שנים, הרומאים החריבו את כל בית המקדש, הרסו את כל ירושלים, אפילו חרשו את הר הבית, שלא יישאר איזה זכר שאי פעם אם נרצה לבנות נדע איפה היה המזבח, איפה היו העזרות, שלא נוכל לראות כלום. ומשום מה, הכותל המערבי לא נחרב. עברו אחר כך עוד כובשים, אחרי הרומאים, היו הביזנטים, היו הערבים, היו המצרים מבית פטימה שכבשו את הארץ והחזיקו בה, הצלבנים, המונגולים, שוב הממלוקים שהשתלטו על מצרים וכבשו את ארץ ישראל, הטורקים. ירושלים עברה הרבה הרבה כובשים וחורבנות, ולא רק בידי אדם אלא גם בידי שמיים, רעידות אדמה שהחריבו חלקים גדולים מירושלים, והכותל המערבי נשאר כמו שהיה, לא זזה שם אבן, כמו שהיה בזמן הרומאים, כך נשאר לנו. הכותל, אם שמים לב, מורכב מכמה נדבכים שמלמדים הרבה על מה שעבר על הארץ. הנדבכים התחתונים הם ארוכים מאוד והם לא מסוטטים, רואים את הבליטות של חלקי האבן שבולטת, שנראה עגול, יש הרגשה שנוגעים במשהו חי, כי האבנים בדרך כלל הן חתוכות, מרובעות, וגוף חי הוא מלא עגלוליות, הכל עגול, מרגישים שנוגעים כאילו בבשר. האבנים האלה שהן ארוכות מאוד, יש בהן אבן אחת שמגיעה ל-12 מטר אורך ורוחב ועצום מאוד, משקל שלא ברור איך הביאו אותם לשם. כנראה שהם נחצבו או מהלבנון או מטורקיה, וזה מדובר בעשרות טונות, אולי לפעמים אפילו מאות טונות, לא במסעיות, לא במנופים. איך הביאו את זה, איך הרימו אבן על אבן, ואבנים גם לא מחוברות עם בטון או משהו שמדביק, הן מונחות אבן על אבן. זה מין נס גדול שהאבנים האלה, עם כל רעידות האדמה וכל החורבנות וכל ההתמוטטויות שחלו על הכל, הכותל הזה עומד זקוף וחסון. על האבנים האלה התחתונות יש אבנים שהן יותר מסוטטות עם מסגרת מסביב להם, מניח שאתם זוכרים את זה. האבנים האלה עם המסגרת הם אותם צורות האבנים שנמצאים במערת המכפלה, וזאת בנייה שהייתה מקובלת בזמן הורדוס בבית שני. יש לנו אבנים התחתונות מדוד המלך ושלמה המלך, עליהם יש אבנים מבית שני, עליהם יש אבנים מרובעות בלי מסגרת, קטנות יותר, חלקן בהירות, חלקן שחורות. אלה אבנים מבר כוכבא. כשבר כוכבא כבש את ירושלים מיד הרומאים, גרש את הרומאים, הוא חשב לבנות מחדש את בית המקדש, ואחד מהשלבים הראשונים הוא בא להגביה את הכותל. אז רואים כאן כמה דורות, ועליהם למעלה יש אבנים קטנות שהם מהסוג של האבנים שמשתמשים היום בגדלים האלה ובמבנה הזה. האבנים האלה הם מזמן מונטיפיורי, זה לפני כ-150 שנה. מונטיפיורי, משה מונטיפיורי, היה יהודי צדיק גדול, אוהב ישראל, אוהב הארץ, מסור מאוד לארץ. בעזרת השם ביום ראשון אולי נראה כמה שכונות על שמו וקצת נשמע על מה שהוא עשה בירושלים, ההתחלה של חידוש היישוב היהודי מחוץ לחומות, ושבתוך החומות זה כבר הגיע לסבל גדול מאוד. אז משה מונטיפיורי ראה שהיהודים לא רק לחוצים באיזו סמטה צרה בין הערבים, אלא גם הערבים שנמצאים בהר הבית יש להם מין שעשוע לזרוק על היהודים בתפילה אבנים ולהפריע להם. אז הוא הגביע את הכותל כדי שמהר הבית לא יוכלו לזרוק אבנים. זה לא בית המקדש, זה חומה חיצונית של הר הבית. כן? ובכל אופן זה להגנה. אז כך שהם מסתכלים על הכותל, רואים את כל הדורות ביחד. מאז ועד היום, הדור שלנו זכינו שא' פינו את כל השכונה הערבית, שכונת המוגרבים, וזאת הרחבה הגדולה שאנחנו נמצאים בה היום, שיכולה להכיל עשרות אלפים. היום שהתירו פעם ראשונה להגיע לכותל אחרי מלחמת ששת הימים בחג השבועות, אמרו שהיו שם 200 אלף איש. בשנים הראשונות היו עושים תפילה ביום ירושלים, לפני שהיה מצעד הדגלים כמה שנים. היה יום ירושלים מצוין בתפילה המונית, וזו הייתה זכות גדולה להתפלל ולהגיד קדושה עם 80 אלף איש. נמשך ביחד, כן, זה היה מין חוויה גדולה שנתנה לנו סימנים מה יהיה כשבית המקדש ייבנה. זה... ממשלת ישראל הורידה גם את המפלס שהיה קודם, וכך אנחנו נפגשים עם עוד אבנים מהדורות הקדמונים. אז כך שאנחנו היום רואים, נפגשים ביותר דורות ויותר שנים ויותר מעשים של דורות שלמים של ישראל. וזה רק להסתכל על הכותל, לראות, אנחנו רואים כאן את העם היהודי לדורותיו. חסון ותקיף בכוחו האיתנים לאלוהיו, מחזיקו את עמדתו בכל חליפות מערכות הדורות וקורותיהם. דורות עוברים, משתנים, עוברים כובשים ומגרשים יהודים ונותנים ליהודים. בזמן הביזנטים אסור היה ליהודים להגיע לכותל. עוד ל-300 שנה לרגל יהודי לא דרכה בכותל. ואחר כך כשבאו המוסלמים נתנו ליהודים להתקרב, ומה הצלבנים עוד פעם רצחו את כל היהודים בירושלים, שלא ישאר יהודי בירושלים. בזמן הממלוקים עוד פעם נתנו סלאח א-דין ואחרים, ואז נתנו ליהודים להתפלל בצורה מבזה, משפילה. הנוצרים, ככה השם נתן בליבם לא להחריב את הכותל. הם אמרו שהרי עם ישראל לא קיבל את מי שהם קוראים לו משיח, אז צריך שעם ישראל יישאר לדורות מושפל. אז הם קראו ליהודים היהודי הנודד, ולכותל המערבי קראו כותל הדמעות. הם באו לשמוח לראות איך היהודים בוכים. בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים הבאים על הארץ לדריה אשר הוא בתוכם ואיתם. היו דורות שהיו מאוד קשים בארץ ישראל, זמן שהמונגולים באו. המונגולים כשהם באו לא השאירו בית אחד בירושלים. הרסו כל בית, כל דבר. לא השאירו בן אדם חי. אמרו שבמקום שהמונגולים עוברים, אפילו העשב לא יצמח. הם היו הופכים את הכל למדבר, משמידים כל דבר. כן, וגם אז הכותל המערבי לא נפגע. אשר הוא בתוכן ואיתם. כן, הכותל הוא בתוך ישראל ויחד איתם. בתוך הדור. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו. זה היה אז בזמן של הרב צבי יהודה, 10 שנים לפני מלחמת השחרור. גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו. אפשר לראות כל מיני נקבים בתוכו. יש נקבים שהערבים בנו בתים והשתמשו בו כמחזק את היסודות, מחזק את הכתלים שלהם. אז יש שם נקבים שמכניסו קורות של אבנים או של ברזל או קורות של עץ, אבל רואים שהם סיטטו בתוך האבנים. הם נקבים בכל מיני חריטות וסריטות. ו כשהגענו לכותל, אז אחד הדברים המפליאים, מצאנו כתובת שכנראה יהודי בזמן חורבן בית המקדש כתב בגדול, וקילפו את זה ולקחו את זה למוזיאון. וככה כתוב שם, וראיתם וסס לבכם ועצמותכם כדי שתפרחנו. כאילו הוא אומר, כשנגיע לכאן, כשהיהודים יגיעו לכאן, אז הם כבר ישמחו. יהיה ברגעים של שמחה. כאילו הוא ציפה לפני אלפי שנים, שלח לנו מכתב להודיע לנו כשנגיע. יהודים תמיד היו מאמינים. גם במקומות הקשים ביותר, בזמנים הקשים ביותר, יהודים לא הפסיקו להאמין. יהודים בשואה, כשידעו שהם הולכים למות, היו יהודים שכתבו בדם, הוציאו דם וכתבו בדם שלהם על הכתלים של הצריפים, נקם, אנחנו נתגבר, אנחנו ננצח. כן, רואים שהנאצים הולכים כל יום שורפים ומאבדים, ויהודים לא איבדו את האמונה. גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו, ועננות השיממון מאפילות את זהרו, לא רואים את היופי של הכותל בגלל כל השממה מסביב. גם אם בסבכם מבואות אפלים ומתונפים, נסתרו מהן רואים. המוסלמים, כדי לבזות אותנו, היו עושים כל מיני דברים קשים. למשל, בבית הכנסת אברהם אבינו בחברון, מישהו היה שם? כן, אז שם הם עשו משתנה. בישיבת, במקום בית הדין של הרב שמואל סלנט, בבית כנסת החורבה, הם הפכו את זה לדיר לבהמות. כשבאנו ראינו בהמות שם. חוץ ממה שפוצצו את בתי הכנסת, היה להם עניין לבזות אותם. גם בדרך לכותל היו עושים צרכים, הכל כדי שלא נוכל להתפלל, כדי לפגוע בנו. כמה שהמוסלמים פוחדים מהתורה של ישראל, שער הרחמים בכותל המזרחי של הר הבית, כשבאים מהר הזיתים, אז יש מסורת, זה לא כתוב בשום מקום, אבל יש מסורת שהמשיח יבוא שם עם אליהו הנביא. והמוסלמים שמעו שאליהו הנביא הוא כהן, הוא פנחס, אז הם בנו שם בית קברות שהוא לא יוכל להיכנס. תחליטו, אם אתם אומרים שהאמונה שלכם היא האמונה האמיתית, ומה שאנחנו אומרים זה לא אמת, למה אתם צריכים לעשות את זה? אבל זה מראה כמה שהם מאמינים והם פוחדים, כמו בלעם. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. כן. לא כל המוסלמים זה אלה שאתה רואה. יש להם גם חכמים, יש להם גם קדים, יש להם כל מיני... בימי הביניים היו הפילוסופים של הערבים מגדולי הפילוסופים בעולם. גם אם נדחק ונלחצו מתגרת יד שכנה ומקיפים אותו מכל צד להשיג את גבולו, לדכאו ולבלוע את נחלתו, כחלמיש צור ניצבו על משמרתו, מבלי מוש ומבלי יפגן בקרבו וגאונו הפנימי, תמים ונעדר בעוז עצמיותו המתגלה לבעל עינה פקחה, גם בעד כל אלה למרות כל מה שעושים, וגם על ידי כל אלה. כן, גם במה שהם עושים ולא מצליחים, אנחנו רואים את הכוח שיש בו. כן, אם לא היו אומרים שזה על הכותל, אפשר לחשוב שזה על עם ישראל. אותם הדברים. כן, עם ישראל עובר את אותם המבחנים, והוא חזק באמונה שלו ויציב ומוצק, כי שריד חמדת הקודש הוא, קדוש משכני עליון. זה לא בית של אבנים, זה לא שריד משלמה המלך או מהורדוס או מדורות אחרים, זה משכני עליון. ובמפלאות סגולת קיומו זאת עד הוא למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. אם האבנים האלה היו מספרים, כמה סיפורים היו להם, כמה עמים עברו שם, כמה מלכים, כמה שרים, כמה ניסיונות נעשו שם לפגוע בישראל. כעד הלאומים, זה פסוק בישעיה, אין גוי נתתי ועד לאומים, שכאילו עד על כל העמים. הם רוצים להזכיר לכל העמים מה הם עשו, מה העבר שלהם, יש עד. עומדו על גביהם ומעידו עליהם, על גלגולי מהלכי חייהם, על מקורות זרמי רוחותיהם, ועל מוצאות נתיבות פעוליהם, ומעידו בהם בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם ובמעמד כוח פעוליהם. הוא נותן את העדות ונותן את הכוח לכל הפעולות ולכל מה שנעשה. יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. נראה לך שזה אבן, אבל זה לב. כמו ישראל, לב האומות, לב האדם, כן הארץ ומקום קודשה בקרבה, לב העולם וליבם של ישראל, ומכל קצות הארץ ומכל פינות העולם, גם מכל תפוצות הגולה, זורמות ועולות שפעות העבודה שבלב. מה זה עבודה שבלב? תפילה. כתוב לאן לכוון? אל ירושלים. כן, אז העבודה שבלב מתחברת עם הלב, הלב של העולם. דרך נקודת המרכז של הארץ, זה לא רק לארץ ישראל, אלא ללב של ארץ ישראל. דרך העיר הזאת, ירושלים, ודרך הבית הזה, וכן האבנים האלה, שארית פלטת הר ביתנו, שהם לנו בקדושתה, אף על פי שהם שוממים. כך חז"ל אומרים במגילה, על והשימותי את מקדשכם. אפשר להגיד, את מקדשכם אשים. מה זה והשימותי את מקדשכם? שאפילו כשהם שוממים, הקדושה לא נעלמת מהם. מכאן לומדים גם הלכה לבית כנסת. אסור לאדם שייכנס למקום שהיה פעם בית כנסת וסתם לטייל בו. אז אם נכנסים למקום כזה, צריך לשבת, להגיד דבר תורה, או לשבת קצת, לומר אשרי יושב בביתך. כי שכינה לא זזה מעולם מכותל המערבי, ורוח אלוקים חיים קדוש ישראל המשכין שמו שם, לעולם מרחף הוא עליהם ומחיה אותם בחביון עוזו, בכל מעווה ערמות עפר רקבון ההרס. האבנים האלה לבבות הם לנו. אנחנו מקבלים כוחות מהאבנים האלה. לא אנחנו נותנים להם, אלא הם נותנים לנו. כי רוח אלוקים נמצא שם. זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה. וכמצבת חיים מודיעים הם. לא מצבה למתים, זה מצבה של חיים. פה חי עם ישראל. פה גנוז אור חייו. עוז כוחו וגאון קודשו. הוא מופיע ועולה מתוך שארית פלטת הגלות, בדבר השם אשר בקרבו לכל העמים, לכל האדם, לכל באי עולם. עומדת ומשוחחת עם מצבת חיים זו בפני הר החמדה, מעבר לכותל, שהוא משמש גם מקום של השראה לנו, הוא משמש גם מחיצה בשבילנו לא לעבור אל הר החמדה, הר הבית. מקום שבינתיים אנחנו עדיין לא נכנסים לשם. ואסירי תקווה, חלושי גולה וצופי גאולה, עומדים אבנים ומתדפקים על מסך האורה. אנחנו באים להתפלל בכותל, אנחנו בינו דופקים בדלת, מבקשים מריבונו של עולם שייתן לנו להיכנס למקום המקדש. מייחלים להתארם מתומת גלותם, עד שנתאהר מהתומעה של הגלות, אז ריבונו של עולם יודיע לנו שבא הזמן. ומגאולי אוויר ארצות העמים, ויגלות האור הבהיר, בקום החיים השלמים, שישראל כולם בארץ, כולם תחת שלטון של ישראל, ויבנות העולם המלא עם השם המלא, העולם מלא, ורק כשבמרכז שלו עומד עם ישראל, עם ישראל בריא, שלם, בדרך של התורה שלו, עם שם מלא, זה ביטוי שבא מהמדרש, מה שנזכר בבראשית. בבראשית, בבריאת העולם, עד שנברא האדם, כתוב שם רק שם אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוקים יהי אור. כל הזמן השמות הם של אלוקים. ברגע שנברא האדם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כל זמן שהיה אדם בגן עדן, לפני שחטא, אז לא נזכר שם אלוקים לבד, ולא שם הוויה לבד, אלא שם השם אלוקים. שם מלא. שם שמחבר תורה, שזה שם הוויה, עם הארץ, עם העולם החומרי. הכל מחובר, הכל מאיר. גם העולם הזה היה גן עדן, היה קדוש מאוד. וכשישראל יחזרו לארץ ויגיע הזמן, אז יחזור השם המלא. היום אנחנו אפילו את שם השם לא אומרים, לא רק שם הוויה, שזה ודאי שאסור לנו, אפילו שמות אחרים אנחנו לא אומרים, אלא אם כן בתפילה. בזמן התנ"ך רואים כשהם היו מדברים אחד עם השני, הם מזכירים את שם השם. היום כשמדברים על השם, אז אומרים או השם או הקדוש ברוך הוא. אלה שמות שלא נמצאים בתנ"ך. לא השם, השם נמצא פעם אחת, אבל המילה הקדוש ברוך הוא, או כמו בברכת המזון הרחמן, הארמית רחמנה, בברייתות, במשנה, קדוש ברוך הוא, אבל אין שם אלוקים במשנה. כי כשישראל ירדו, גם השם ירד. כשאנחנו נחזור, גם השמות יחזור. שם מלא. בבנות העולם המלא עם השם המלא, אשר אך אז ימלאם ליבם, תסעם נפשם ותכשירם רוחם. אז יהיה לישראל יותר אומץ, יותר ביטחון, והם ירצו לבוא לבנות את המקדש. וכל הגויים יביאום אז לעלות ההרה ולבוא אל המקום פנימה וינשא פתחי עולם. ינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. שהפתחים, השערים יהיו פתוחים בשבילנו, ואז אנחנו מרצון נגיע לשם. לאדר מלך הכבוד חי העולמים אשר ימלא את כל הארץ. כן, כשהשם אומר למשה רבנו, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אם היו נכנסים לפני חטא המרגלים, אז היה כבוד השם ממלא את כל הארץ. אותו כבוד השם שהיה על הר סיני, אותו כבוד השם שהיה ברגעים הגדולים שהיו כמו בקרעת ים סוף, זה יהיה בכל ארץ ישראל. וזה יהיה אז. מה שהשם אומר, ימלא כבוד השם את כל הארץ. שומרים הם על תורי חומת הר ירושלים זאת. הר החל השם זה, אלוהי אבותיהם, אשר את שמו הנקרא להם יזכירו תמיד. שומרים ומייחלים. שומרים גם לשמור על המקום, על הקדושה של המקום, לא לעשות שם דבר שלא ראוי, וגם מייחלים, מקווים, מדברים על בניין המקדש, ציפייה למקדש, ובגבורה תוחלתה, גבורה גדולה של המתנה, של ציפייה, שלא מתייאשים ממנה ולא נחלשים עם השנים. ובעוז שמירתם את חומתם, ואותם עצמם, בזה שאנחנו שומרים על קדושת הר הבית, אנחנו שומרים גם על עצמנו. כי אם אנחנו לא נשמור עליו, גם אנחנו לא נהיה ראויים. ליום היותם ראויים לעלות בה ולהיכנס לפנים ממנה. בהופעת אור טוהר הקודש הישראלי האלוהי. לא יחשו ולא ייתנו לו דומה לכוננו ולשימו את תהילת ירושלים בארץ. על פי פסוק בישעיה, חומותייך ירושלים, פקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. המזכירים את השם, אל תחשו ואל תתנו דומי לו, כאילו לא לתת שקט לקדוש ברוך הוא, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. עד שירושלים לא תהיה תהילה, אל תשתקו. התהילה והצדקה אשר יצמיח נגד כל הגויים, בשם החדש שיקרא לה, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יכוון, לראותם כולם את צדקה וכבוד ישועתה, שראו גויים צדקך ומלכים בהמשך ישועתך, בבניינה ובבניין עריה ובתקומת חורבותיה, כל הערים מסביב לירושלים, את לחם, חברון, בית אל, כל מה שהיה מסביב לירושלים, הכל ייבנה, ושירושלים תהיה הכתר שבכולם ולא רק עיר בודדה, בהיווסד החל ובהשלמת כל החפץ, וגם סוג בישעיה, ולמור לירושלים תושב והחל תיווסד, והשלמת כל החפץ, כל התקוות של הדורות התגשמו בפועל. ומזערורי ניצוצות הר מקדש, עם כל האימום משעבוד והכיסוי והשפטות. בינתיים יש לנו ניצוצות שזוכים משם. האור הגדול עדיין לא. למרות כל האימום, ערפל, חושך שמחסה את המקום, לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, לשמוע לוויים בשירם ובזמרם, אנחנו שומעים את הצעקות של הברברים, כן, שקוראים לרצח ולהשמדה. נמשכת וקיימת מורשת אורו של עולם, ועומדים ונמשכים תורי מצבת חיים זאת, המעידה בעמים ובדורות, מחברים הם את סוף בניין הקדומים עם התחלת בניין העתיד. הכותל המערבי זה השארית של הבניין הקדום, וזה ההתחלה של הבניין של העתיד. כן, אז יש בו גם אחרית הימים וגם ראשית הימים. את ראשית הימים עם אחריתם. ומגלים בהם את אחדות הזמנים וכל קורותיהם. זה בית שמחבר את כל הזמנים. בשארית פלטתו של כותל המערב. החוצץ וגודר בעד מקום מאון האורה, ושומר על אומן תאורתו פנימה ליום התעוררו והגלותו בכל מלוא עוזו. והרב רואה כאן את הכל האלון בתור שארית מהמקדש, אלא גם בתור מחיצה בשבילנו לדעת איפה הגבול שלנו. לא לעבור את הגבול, לא להיכנס להר הבית, כאילו זה מקום של חול, חלילה. זה שהמקום יהיה מוכן כשאנחנו נהיה מוכנים. במערב, מקום חודרים ומשתקפים ממרכז קנן, בכל תוקף הודם, קרני מזרח הערבה העליונה של שכינה של מעלה, נשאר וקיים השריד הנהדר. למה זה כותל המערבי? למה לא כותל אחר? המערב זה המקום שכל קרני השמש מהבוקר מאירות אותו. בבוקר השמש מאירה כל הקרניים, משקיפות ישיר על המערב. המערב הוא קולט את כל האור, והמערב הוא הסוף של האור. אז הכותל המערבי זה המקום שמרכז את כל האורות העליונים שהשם שלח לישראל, הכל מרוכז שם. בכל תוקף עודם קרני מזרח האורה העליונה של שכינה של מעלה, נשאר וקיים השריד הנהדר, ושומר ועוצר בעד האור הגנוז לאור החדש אשר יאיר הציון. הוא שומר בינתיים את האור שנשאר מימי קדם, ומכין את האור החדש שיתגלה. אור השם הגדול אשר יופיע מתוכה על כל בית יעקב ועל כל העמים הרבים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. הם יבואו ימים שכל העולם יבוא לשם, אבל זה אחרי שאנחנו נהיה שם, אחרי שדבר השם יגלה אלינו. באחרית ימינו וקום חזון עתידנו, וכמו נשמה אחת חיה שלמה ויחידה נובחה בו בכל חלקי הדורות וקרותיהם השונים, עם נשמה עצומה שיש כאן שכוללת את כל הדורות, שמהלך החיים של לב האומות עובר בהם ועל גביהם. כאילו רואים כל מה שעבר לעם ישראל, רואים שם. כי בכל כל צרה שהייתה ליהודים, אלה שיכלו הגיעו לכותל להתפלל, ושם נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. השם הבטיח שהוא תמיד יהיה שם, תמיד יקשיב. וגם מכל קצוות העולם, יהודים תמיד התפללו לכיוון של הכותל, כיוון של בית המקדש, ושכאילו לקבל על ידי הציפייה שלנו תקווה, בריאות, שפע, וכל מה שנדרש לנו. שמהלך החיים של לב האומות עובר בהם ועל גביהם ומתגלית לנו פה במצבת החיים הזאת המחברת את אחרית ראשית הימים עם ראשית אחריתה. בדור שלנו אנחנו רואים את ראשית האחרית, כן? אנחנו רואים זה רק התחלה של הגאולה של ישראל, רואים שעם ישראל חוזר לארץ, שבטון חוזר לישראל, שיבוד של הגויים וכל הביזיונות שעשו לנו הולכים ונעלמים. במצבת החיים הזאת המחברת את החבית ראשית הימים וראשית החביתם, צורתם השלמה האחדותית, איכותן המלאה, תוכנן הכולל של כל אלה התקופות והליליות המקושרות ומתרכזות בזה של כל החיים של הגוי האחד. וזרם החיים האחד, האז והרם, המקיף וחולה, הנמשך והולך מפה, ומחיה ומרכז את כולנו, בכל דורותיהם, ובכל תפוצותיהם, בכל נימי נפשנו ובכל פינות נתיבותיהם, המכוונים ומיוחדים הנה, כמו הלב באיברים, הוא קולט וסופק את תנועות החיים של כולם, ומשפיע ונותן להם את כולם. כמו בספר הכוזרים, שהלב, כל מה שקורה בגוף, הלב קולט ראשון. כל דאגה, כל פחד של אדם, הוא מרגיש את זה בלב. הלב קולט כל מה שקורה בכל הגוף, ולעומת זה, הלב משפיע על כל תנועה שבגוף. רצו בשוב, כבזק יצירת ההוויה האלוקית, כמו שמסופר על החיות הקודש, שהחיות רצו בשוב, רצות אל הבורא וחוזרות ממנו. רצות אל הבורא לקבל ממנו, חוזרות להשפיע מה שקיבלו. מבלי הפרט והבלט, או ייפרט ויבלט. בשלמות האורגנית המקורית, הקודם והמאוחר, העליון והתחתון, כל איש ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מצב שהוא, בשביעה וברווחה, באפלה ובאורה, בים וביבשה, הרי גם מקצה מערב ליבו היהודי וזרם עבודת ליבו מופנהו הנה, למזרח. השיר של רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. ולנקודת המערב הזה שבמזרח, צד אחד זה מזרח של כל העולם היהודי, צד שני זה המערב של המזרח. כן, בית המקדש הוא המזרח וזה המערב של המקדש. רק לראות את האחדות הזאת, מזרח ומערב, מערב ומזרח, ראשית ואחרית, ולא רק מופנה ומיוחד הנה, אלא ליבו שרוי וקבוע פה באמת, ולא רק שישראל פונים, אלא באמת הלב של כל ישראל נמצא שם. ואף שואף ויונקו מפה את זרם ליבו ואת מהלך תנועות חייו בפנימיותו. כל אחד מאיתנו לא יודע באמת כי הכותל הזה בכל פשטותו אפלה ובכל אותות החורבן והגלות אשר עליו וסביבו לא כותל הקינות אולי, כמו שהוא נקרא כן בפי אחרים בנוכרים. כי אוצר החיים ובניזת אורם וחוסנם אולי, שהוא נשמר ומתחזק גם בכל דכדוכי קינותינו. גם כשאומרים קינות ליד הכותל, הקינות האלה מעידות על אמונה ועל ביטחון. שאנחנו נקבל משם תשובה ונקבל משם את ההערה שאנחנו מצפים אליה. כי אין העין היהודית הבריאה רואה בזה את העם כי יחרב. כאן דברים מכוונים למאמר שכתב אחד העם. זה היהודי שלקח לעצמו שם ספר, שם עת ושם אחד העם. והוא כתב מאמרים, הוא דיבר על זה שבזמן שהייתה הציונות המדינית של הרצל אז הוא אמר שלא צריך ציונות מדינית, קודם צריך ציונות רוחנית. והרוחניות שלו זה היה בלי אמונה עם רוחניות יבשה. היה מנדלם אחר ספרים עוד סוף כמה אותו זמן. מנדלם אחר ספרים היה סופר שכתב הרבה על היהודים בגולה, והכל בהומור של זלזול. שהיהודים עם קבצנים וכסילים ובטלנים. הוא מספר שם על עיר בית אלון, קבציאל, כסלון. זה, היא לא רואה את היהודים, רק מקבצים, לא עושים כלום, בטלנים גדולים. הוא היה לו ביקורת גדולה על כל היהודים, על כל הגלות. אבל אפילו הוא אמר על אחד העם, שאחד העם הוא בניגוד לתורה. הוא אחד העם כתב מאמר על משה רבנו. הרינו היה אדם גדול וכמה הוא ראה בחוכמה את עם ישראל, אבל לא הזכיר בכלל קדושה ושם שמיים בכלל. אז הוא אומר, אז הוא אמר מדל למחרי ספרים על אחד העם, למה בניגוד לתורה? כי בתורה כתוב שלא ידע איש את גבורתו של משה רבנו, ואחד העם קבר אותו. כן, רק נדע מי זה אחד העם. כן, אז אחד העם כתב מאמר על הכותל המערבי, והוא כתב על הכותל המערבי שפה רואים כמה עם ישראל מושפל ושבור, כמה נשים כפופים וקומתים, זקנים באים לבכות. זה עם ישראל, זה מה שנשאר מעם ישראל, זה הכבוד של עם ישראל. אז הוא אומר שכאן בכותל רואים את החורבן של עם ישראל. אומר הרב סיודה, הוא עונה לזה כאן, אין העין היהודית הבריאה רואה בזה את העם כי ההרה, במילים של אחד העם, כי הארס והתנווה, רואה אותנו כעם מנוון, לא יודעים לעבוד, לא מסוגלים לצבא, לא מסוגלים לבריאות של חיים, רק בטלנים, רק יודעים לבכות, אלא אדרבה, אנו רואים אותו פה בחביון עוזות, ובעוצמת קיומו, בקומו גם אחרי נפלו וגם בעת נופלו. רואים את עם ישראל שגם כשהוא נופל הוא יודע לקום. בהתרוממו ובהתנשאו בכוחו לאלוהם לתשועת עולמים. כי לא יוכל רק מראה עיניים רגעי ושטחי בלבדו להתראות לנו. כי אותו זרם החיים המפקק ומאחד את כל דורותינו וכל אישנו, מתפרץ ועולה בזה מתוך מעמק נפשנו, ומתוך מעמד מקומנו זה ומציב לפנינו את אחדות מהלך חיינו, הכוללת בקרבה את כל מעלותיהם ומורדותיהם, את השפל כמו את הניסה. מי שמגיע לכותל רואה את עם ישראל בגדולתו, הוא רואה את כל הדורות, הוא רואה שהכל מאוחד אצלם, כי צורת החיים האחדותית השלמה אחת היא בכל גילויה ומצביה. את הגיבור האמיתי אנחנו רואים לא רק כשהוא מנצח, גם כשהוא נופל, כשנראה לנו שהוא כולו פצוע וחסר תקווה, והוא יודע לקום. הוא לא מיואש ולא מדוכא ולא נחלש, הוא מסוגל לקום מההתחלה ולבנות הכל. כי הערת השכינה החיה והקדושה, שכינת אלוקים חיים ומלך עולם, אלוהי ישראל וגואלו, אינה מסתלקת לגמרי ממקום משכנה זה גם במצב החורבן. וגם במצב הגלות, וגם בכל ההרפתקאות השונות, הכלליות והפרטיות, לפי ערך המצבים והזמנים השונים, המרוממים או המדוקאים. בהמשך הכיוון הכוח האלוהי קורא הדורות ומכוננם, ואת אחרונים, והשכינה של מעולם לא זזה מכותל מערבי. ובכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. נכון, יש כאן סתירה. היא לא זזה מכותל מערבי, איך נמצאת בכל מקום? אלא בכל מקום שישראל נמצאים יש הערה של השכינה לשמור עליהם. אבל עצם החיים, עצם הקודש, זה בירושלים. וחוזרים ונמשכים בחוסן קודש חיוניותם, מימי האבנים הלבבות האלה, וכנסת ישראל המתרפקת על דודה. כי המקור של מי זה עומד מאחר כותלנו, ששם כנסת ישראל כמו הראיה, באשר יודעתי כי גם בכל הצרות והמרות עלו בן שדי הילי. צרור אמור דודי לי, אז זה צרור אמור, אפילו בשעה שהוא מצר וממר לי. גם בשעות הקשות שנדמה לנו שהשם כביכול פוגע בנו, גם עד אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו. יודעתי כי הנה זה עומד אחר כותנו. ויודעתי כי בהיגאלה היא מגלותה. לשוב לארץ חיה ולמקום לבבה ומכון קודשה. ואין הפסק של פיזור הכוחות בין נקודת הלב ובין עברי האורגן, שיהודים לא מפוזרים בכל העולם. אז הלא גם השכינה תצא מגלותה, ותחזור ותיקבע בכל עוז פערה בבית חיה, להחיות ולגאול עמים ועולמים. ישיב לא נאמר, כי בשב וקיבץ, מאמר של חז"ל, שכל יהודי שחוזר לארץ, חוזר את השכינה, ומצפה ומתכוננת ועובדת ומכינה היא לתשועת גוי ואלוהיו לגאולת עולם. תשועה שכוללת גם את הגוי, גם אותנו, אבל כביכול גם את ריבונו של עולם. Thank you.